מספרים על רב ישראל מסלן שהנוהג היה בווילנה, שלמעשה הייתה בירת התורה דאז, שכשהיה בא יהודי מקליבר שלו, הוא נפטר בתף ריש מן ג', זאת אומרת לפני 110 שנים בערך, אז כשהיה בא יהודי בקליבר שלו ו... אומר שיעור, אז לפני זה היו כמובן תולים מראי מקומות, כדי שהלומדים הגדולים בעיר יוכלו להתכונן לשיעור. וזה היה תלוי יום, יומיים, משהו כגון זה, וכשהוא היה בא להגיד את השיעור, אז הוא היה מבקש שיביאו לו את מראי המקומות מהלוח המודעות, היו מעמידים את זה. לפי זה הוא היה מרצה את השיעור. זה היה באותה תקופה שהוא התחיל לתת ביטוי לתנועת המוסר וביקש, אין דפים, וביקש להפיץ את תנועת המוסר. והיה חשוב לו שיכירו גם בקליבר ההלכתי שלו כדי שדבריו ישמעו. היו כאלה מסתומש שהתנגדו לדבר הזה, זאת אומרת לשילוב של תורה ומוסר וכו'. לא ניכנס עכשיו לפרטים ההיסטוריים, הם מאוד מעניינים ורבויי מתח. ואז מישהו החליט לסדר אותו, ולקח את הדף של מראי המקומות שהוא תלה, והחליף אותו, וכתב מראי מקומות אחרים לגמרי על נושא אחר לגמרי. והשאיר אותו, תלו. והנוהג התקיים, דהיינו, הוא בא לבית המדרש, הוא ביקש שיביא לו את המראי מקומות, והביאו לו. הוא הסתכל, ואלה שעשו את זה ישבו כמובן בקהל, שהקהל היה מוכן לשיעור אחר, ממה שהוא התכונן. הוא הסתכל, והיו מספר דקות של מחשבה דוממת, והוא פתח להגיד שיעור על פי מראי המקומות שהיו לפניו החדשים, שיעור בלמדנות ובעמקנות מופלאה. כמובן שאחרי דבר כזה, כשהדבר הזה התפרסם, אז לא היה איש שירער על סמכותו, וגם ממילא דבריו נשמעו במה שנוגע לתנועת המוסר. אחרי שהמזימה הזאת נתגלתה, אז סיפרו גדולי תלמידיו, שזה רבי יצחק מפטרבורג ונפתו לאמסטרדם והסבא מקלם, שכשהוא קיבל את הפתק, אז תוך כדי מבט, הוא מיד הבין מה השיעור שביקשו לפי מראי המקומות, והוא יכול היה מיד להתחיל להגיד אותו. אותה שהות שהוא שהה, לא הייתה בשביל להכין את השיעור על פי מראי המקומות האלה, אלא הוא היה צריך לשקול בדעתו מה לעשות. האם לרדת ולהגיד שלא לשיעור הזה הוא יתכונן, ולכן הוא לא יגיד אותו, אבל אז הוא יימצא לא ברמה כזאת שדבריו יהיו נשמעים בשביל תנועת המוסר. אבל מאידך, אם הוא יגלה גאונות כזאת וכהרף עין, יוכיח שהוא בסוגיה ויחדש בדברים האלה, אז הרי יש חשש גדול לגאווה. אז הדקות האלה שהציבור, אלה שידעו, הסתכלו מה יעשה פה, הוא למד מוסר עם עצמו מה ראוי לעשות. האם ראוי להתבזות ולא לגלות את הגאונות שלו, או לגלות את הגאונות שלו בלבד שדבריו יישמעו במה שנוגע להם, קצת תנועת המוסר. זאת אומרת, התלמידים העמיקו שהעניין המרכזי שלו היה המידות שלו והנכונות שלו ללכת על מסרס נפש של נפשו הרוחנית, כאן או כך, זה היו הדקות שהוא היה צריך להכליע, והכריע שבשביל תנועת המוסר הכללית, הוא יפקיר גם את עצמו וגם אם הוא ייפגע מבחינת הגאווה שלו, הוא בלבד ששם שמיים יתפרסם בעולם. לכן במאמר המוסגר קוראים לזה מסירות נפש. למה לא קוראים לזה מסירות גוף? כשפלויני הולך לעשות משהו? כי צריך למסור את הנפש, את הנפש הרוחנית, ולא רק את הגוף. הסיפור הזה הוא סיפור יפה לכשעצמו, והוא יושב בעל מסר גדול. אני כמובן הבאתי אותו בשביל דבר אחר לגמרי. אני מודה מראש שאם ייתנו לי מראי מקומות, לא לדבר שהתכוננתי, אני לא יכול להגיד. במיוחד גם מראי מקומות שהתכוננתי, אז זה לא הכי הכי. אני נתתי מראי מקומות, וזה נמצא עוד במאפייה, ומיד יביאו את הצילומים. אני אנסה על פי מראי מקומות שאני הכנתי, ואף אחד לא סידר אותי להגיד מה שהכנתי, וכשיביאו את הדפים, נראה אם באמת כיוונתי למה שאני בעצמי כתבתי. אז אנחנו עומדים במחנה השלישי, במחנה הראשון, והשלישי במחנה הזה, הנה, איך? הוא אפילו לא נתן לי אפשרות לבחון את עצמי. כל מי ששילם על החשבון יכול לקבל בלי לשלם, ואחרים ישלמו אחר כך. תודה רבה, יישר כוח, בשם כל הציבור. לא נשאר? כמו לחמניות חמות חטפו את זה. בשלב זה אני מבקש שכל אחד ייקח רק אחד. מהדורה שנייה תופיע בהוצאה מיוחדת. אוקיי. הקדוש ברוך הוא אמר שלחנוכת המזבח יקריבו הנשיאים כסדר הדגלים. ראינו כבר את יסודו של הרמב"ן שגם בדגלים יש איזה כוונה פנימית. זה מסתבר מאוד. ולפי החלוקה של הדגלים, דגל מחנה יהודה הוא דגל שעליו נמנים שלושה. יהודה, יששכר וזבולון. ראינו במדרשים שהם זכו להיות מחנה של תורה מכוח השכנות שלהם למשה ואהרון, וכולם בני תורה. אלא שלמרות שיש מחנה משותף של תורה לכל שלוש המרכיבים של הדגל, יש גם נקודות מיוחדות אצל כל אחד מן הדגלים הללו, מהמרכיבים של הדגל, ואכן, וכאן אני כבר מקדים את המאוחר, בעזרת השם מחר ב-11, נעסוק, לא כמו שכתוב שם על שמות ראיה, אלא ביסודות הרעיוניים, מדוע חכמים קבעו במשנה שקוראים בחנוכה בנשיאים, ואני אגיד במילה אחת, הנשיאים אמורים לבטא את היסוד האינדיבידואלי. ויש בהדגשת היסוד האינדיבידואלי התייחסות מיוחדת לתרבות יוון. זה לעומת זה. בתולדות הספרות בעולם, תרבות יוון בתקופת החשמונאים יצרה את הסגנון הביוגרפי. זאת אומרת, את האפשרות הזאת לכתוב דברים על פרצופם הרוחני של אישים. וזה בדיוק מה שאנחנו מנסים להבין ביסודות של הנשיאים. אז יש לנו עסק עם זבולון, אנחנו עוד נראה את הקשר שלו עם יששכר, ואנחנו יודעים שמכל האחים, שגם שם זה הולך בזוגיות, ויש זוגיות, למשל, ראובן ושימון, אחד ראייה ואחד שמיעה. ראו מה בן בני, ראה השם בעוני, כי שמע השם. ראובן ושמעון הם זוג. גם שמעון ולוי מהווים איזה זוג, אבל אנחנו עכשיו לזוגיות. אבל יששכר וזבולון, ברור, יש לזה גם יסוד שמופיע בשולחן ערוך. בשולחן ערוך בהלכות תלמוד תורה, לגבי העסקה של יששכר וזבולון, ויש מכתב מעניין מאוד, באגרות חזון איש, בחלק הראשון, יש שם טיוטה, שבביתו של החזון איש, אני גם מכיר אחד מן הצדדים, חתמו עסקה של יהודי אחד שהתחייב לתת מלגה קבועה לתלמיד חכם, ובתנאי שהעסקה תהיה כי שכר וזבולון לגבי שכר. שכר בעולם הזה, שכר בעולם הבא. זאת אומרת, שכר וזבולון כזוג הם מוכרים לנו מווריאציות שונות אחרות, כולל גם את העובדה שהם היחידים שמשה פונה אליהם בלשון נוכח. סמך זבולון בצאתך ויששכר באוהליך. הוא מדבר עליהם. על כל פנים, זבולון מהווה יחידה, יחידה שיש לה כמה וכמה נקודות מגע, גם עם יששכר באופן מיוחד, קשור גם למה שאתמול ניסינו להבין באישיותו של יששכר. אבל קודם נתחיל. הוא דהווה כאמר דונו דינה. אחד, תמיד שהיה... היה לו איזה עסקים, היה לו... אתה מדבר, נשאל את הדיין, נלך, תדון את הדין שלי. אומרת הגמרא, אמרה, שמע מינה מדן כעתה. זה יש לו איזה יחס עם משפחת דן. דכתיב, דן ידין עמוק, אחד משבטי ישראל. אהודה וכעזיל ואמר, היה אחד, שתמיד היה הולך עקף ים, היה תמיד הולך לה לפלאז'ה, היה לו מטייל על שפת הים, ושם היה אומר, אסיס נביאתה, אם אני הייתי יכול, יש פה דירתם יד, מפרשים כמה שיטות, אם אני הייתי יכול, אני הייתי בונה לי וילה בקיסריה, אני הייתי בונה לי וילה בניצנים, אני הייתי בונה בדור, בתור, בטנטור, באטלית, הוא מכיר את כל חופי הארץ, שם הוא היה בונה לו. היה, בזה היה מצטעצע. בדקו והשכחו למזבולון כעתם. בדקו את החברמן הזה. מה מתברר? הוא יש לו שורש הנשמש בזה מזבולון. פרטי זבולון הוא חוף ימים משכון. צריך לזכור שאנחנו מדברים פה מאות רבות של שנים אחר שהתשתשו גם הגבולות בין שבטי ישראל. אומר רשי, אהודה וכאמר דונו דיני. בכל דבר מסע ומתן שהיה לו עם אדם היה אומר תמיד, בוא לדין ואינו נשמע לדבר אדם אלא על פי דיין. נשאל את הדיין. עקיף ימה ביזנה. אם היה לי פלטין לבנות, לא הייתי קובם אלא על שפת הים. ותמיד היה משתבר בשפת הים, גם בחורף. ובתשובת הגאונים מצאתי, כך היה משתבר שפת הים ואומר תמיד, שסנאים שעל שפת הים ברושים במקומות אחרים, ולשון זה הגון. בסדר, שיטה אחרת. במרשה, מבואר, כי כל איש ידמה במעשיו לברכת אותו השבט. ולדן ניתן מן השבטים ברכה זו, שינקום להעמיד דבריו על הדין, שנאמר בדן ידין. וכמו שמצינו בשמשון, שעליו נמרה נבואה זו, ובחר זו ביעקב, וכן יש לפרש, אהודי וסמרות, אשכחו מזבולון כעתה, דלפי ברכת יעקב ידמה במעשיו כן. הגמרא מביאה דוגמאות מדן ומזבולון, אבל כמובן יש בהחלט להקיש מכאן על עצם העיקרון, שיש יסודות בכל מיני אישים שהם חבויים, ובהזדמנויות מתאימות הדבר הזה יוצא לאור. אז פלויני, על פי נטיותיו ועל פי דיוניו, הוא מדן. על מויני, על פי הנהגתו, הזיקה שלו. זה ממש נשמע כמו ניתוח פסיכטי, פסיכואנליטי. משהו בנבחים של הנפש, הוא נמשך לים. ולא סתם הים, הוא רוצה וילה על שפת הים. אז יש לו איזו זיקה שהוא לים. זבולון לחוף ימים ישכון. זאת אומרת שזה דבר מיוחד ואופייני לו. מה זה בכלל זבולון? אז אמרנו שבשביל לבדוק מה אנחנו יכולים להגיד על אישיותו של זבולון בן לאה ועל התדמית שלו, אנחנו כמובן צריכים לבדוק את ההנמקות לשם, מה ברך אותו יעקב, מה ברך אותו משה, ברך או אפיין, מה נאמר עליו במקומות אחרים במקרא, במידה שנאמר, ואיך חז"ל הסבירו את זה, ואז אנחנו יכולים ליצור לעצמנו איזשהו מודל, מי הוא האיש הזה, מה האישיות הזאת מקפלת בתוכה, ובמקרה. במקרה שלפנינו אנחנו צריכים להעמיק ולשאול במה הוא תרם את תרומתו לחנוכת המזבח, שזה דבר מיוחד שקשור לא רק לחנוכת המזבח בימי משה, אלא כשקבעו לקרוא בנשיאים, יש ביום השלישי, במקרה שלפנינו, הנשיא השלישי בדגל הראשון, מה הוא תורם לעניין הזה של המהות של חנוכה. אז קודם כל, במה שנוגע לשם, מה זה איזבלייני? אז יש בבראשית, במדרש, זה מדרש שהרב קשר הביא אותו, כיצד היו סימני אותיות השבטים בדגליהם, זה מה שדברנו אתמול, שיש מרכיב נוסף, מהי האבן שבחושן, שעליה כתוב השם שלו, איזה אבן מתייחסת לשבט, בית, מהו הצבע של הדגל ומה כתוב על הדגל. כי זבולון היה מצויר עליו כמין בית, שנאמר איזבלייני, ומתרגמנו מדור. יש לו מדור, יש לו דירה, איזבלייני לשון זבול. והרב הירש הרחיב בזה, נזכור, כי זבול מציין בעיקר את בית המקדש במקום כמאותו מתאים, וראו לשכינה, בנו בניתי בזבול לך, בזבול קודשך ותפארתך, כי הזבל בארמית מציין את החומר המחשיב. זה כבר השיטה של הרב הירש, לא כולם מסכימים איתה, בוודאי לא במחקר המודרני, הרי שגם זבול אינו דירה גרידה, כי היא מקום המתאים בתכלית למטרותיו ומעיותיו ומעייו של הדר בו, דירה מתאימה ונוחה. שמש ירח עמד בסבולה, הם חיכו במקום שלה וישבו תמיד. השמש לא שקע, ירח לא עלה וצורם לבלות, מטבעה. אז הוא הביא פה, נמצא, הפעם איזבלייני אישי, אתה יראה באישי את ביתו העיקרי. יחוש הרגשת בית דווקא אצלי. אפשר בהחלט להבין שזה אופייני ללאה. היא יודעת ש12 שבטים צריך יעקב להעמיד, היא קיבלה את החצי, היא לבד. בלי השפחה. אז בוודאי שאני עכשיו מכיר את הבית, הפעם איזבלייני אישי, דיינו, אני מגיע לכך שהמדור הוא אצלי. אז יש לנו את זבולון, והעובדה היא שזה גם מופיע כסמל, אנחנו נראה את הצבע, אבל על הדגל מצויר בית. הבית זה הזבול, זבולון הוא הבית, ששם דברים נבנים. אנחנו מתחילים כבר לשמוע על מצוות נר חנוכה הקשורה לבית. איש הוא ביתו, הלכה למעשה, מי שאין לו בית. צלצלו אליי מהצבא. יש אנשים שהם במצב כזה, שבמחנה הוא לא נמצא, בבית שהוא ודאי לא נמצא, על פי מה שרבי יעקב קבע כבר במלחמת יום הכיפורים, הוא פטור מחנוכה, מנר חנוכה. כי נר חנוכה זה על האיש וביתו, בידליקו עליו, לכאן או לכאן, לא משנה עכשיו איך יבצעו את זה בתחיל, אבל צריך שיהיה לו בית. מי שאין לו בית, בן בלי בית פטור. חכמים לא חייבו אותו, כי אין לו בית, איפה ידליק? איזבלייני אישי בית זבול. המציאות של הזבול התחדשה אצל זבולון. בשירת דבורה מופיע זבולון, קודם כל כי הם היו מן ה... דומיננטים בקרבות שם. אז שם כתוב זבולון, עם חירף נפשו למות. וזבולון, הגמרא במגילה, זבולון מתרעם על מידותיו. דכתיב, זבולון עם חירף נפשו למות. מה טעם? משום דנפתלי על מרומי שדה. הוא ישבה את החלקות שנתנו לו לנפתלי. אמר זבולון לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, לאחי נתת להם ארצות. אדמה, ולי נתת ימים ונערות. פעם הנסעה צריך מן הדגים. לאחי נתת להם שדות וקרמים, מרומי שדה. לי נתת חלקים בגליל המערבי, לי נתת ערים וגבעות. זה לא חלוקה שווה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כולם צריכים לך לידי חילזון, שנאמר עמים הר יקראו וספוני תמוני חול. ותני רב יוסף, ספוני זה חילזון, תמוני זו טריפ, חול זה זכוכית לבנה. יש לך, הבורסה שלך לא תתמוטט. אתה יש לך, שם ברצועת החוף הזה יש לך חילזונות, ויש לך סרדינים מיוחדים במינם, ויש לך חול שהוא מיוחד לעשות זכוכית לבנה. אמר לפניו ריבונו של עולם, מי מודיעני? יבואו, יגנבו לי את זה, יעשו לי את זה. מי יודע שיש לי את הזכויות? אמר לו, שם יזבחו זברי צדק. סימן זה יהיה לך שכל הנותן ממך בלא דמים. אם אחד ינסה לעשות תעשייה מתחרה, אינו מועיל בפרקמטיה שלו כלום. לא יעזור לו שום דבר. נראה את רשי על מידותיו, על מזלו של מידה לו מן השמיים, מידה שאין חפץ בה. אמר לו, כולם צריכים לך. כל אחיך היו צריכים לך. לדי חילזון, חילזון עולה מן הים להרים וצובים בדמות חלד ונמכר בדמים רבים. עמים הר יקראו, מכל השבטים התקבצו להריך לקנות צפוני תמון לאכול. צפוני זו חילזון, שהוא דבר חשוב. צפוני לשון חשיבות, בלשון הברית. תמון איזו טרית, מן דג. תונה, שקוראים תונינה, תונינה כזה. חול זה זכות זכוכית לבנה, זכוכית תחילת בריאתה מן החול. כדמרינה בפרק עמד לשבת, וחול של זבולון חשוב משאר החולות וראו לזכוכית לבנה. מי מודיע אני על זאת לתת לי דמים, המוצא חילזון, ושם האלה יקחום בלא דמים, הים הוא הפקר. אמר לו שם יזבחו זריבי הצדק, כשם שאסור גזל בעבלה, כך לא ייטול ממך כלום, שמיטלו שווה פרוטה בלא דמים, יתקלקל לצבע והחול ולא יועיל כלום. אמר שם, זבולון עם חרף נפשו, ולפי פשוטו זה משתבח, שמשתבר זבולון שחרף נפשו למות במלחמה ונפתיע לידי שדה, לא ידענו מה שיבחו. ומשומח ידרשו בדי באותה מלחמה שראו בני זבולון את נחלת בני נפתלי, כי שם נקבצו כדכתי ויזעק ברק את זבולון ואת נפתלי קדשה, שהיא נחלת נפתלי, כמו שנאמר מקדש נפתלי, ודי שראו בני זבולון, הייתה הזדמנות שבאו שם לנחלה, וראו את נחלת נפתלי שהיו על מרומי שדה, מקום שדות וכרמים, חרף ונפשו למות על רוע מזלו שנפל בגורלו, ימים וערים וגבעות שאינו מקום שדות וכרמים. צפון יתנו לאכול רשי בחומש פירה שבחלק יששכר זבולון היה. ואחי משמע מכאן, כשף הימים מנק, הוא צפון יתנו לאכול, כי גם היה יששכר. ובשמתים לא הזכיר אלא זבולון, היינו שהוא היה מתרם על חלקו. הוא אמר, מה נפשר? מילא יששכר היו בעלי תורה? סתם בעלי תורה, מה נפקי מיני, מאיפה הוא שוכב את הפרנוסה? אבל אני, כל המציא שלי, זה בדברים האלה. אז לכל הפחות שיהיה ראויה להתכבד? בסדר, אז אמר שם עוד כמה הסברים, אבל זה בערך הכיוון. הים. הים זה מקור הפרנסה של זבולון. ולא זו בלבד, אלא כל מי שהוא קשור איכשהו לים, מזבולון קעתה. הוא רוצה וילה על יד הים, הוא אוהב כל הים, הוא בים. מה זה ים? אז זה לא כל כך פשוט. אז אנחנו מכירים בבמה מדליקים, שאיך קוראים שם בקרחי הים, לגבי פתילות, זה קטע שמופיע בגמרא בשבת, ולכן הוא מופיע גם בעין היה, אבל הוא מופיע גם בעולת ראייה. קרחי הים הם הנודעים בשחיתותם המוסרית. מורגל בכמה מקומות לומר, שמע שיש זונה בקרחי הים. ההסבר הפשוט הוא, קרחי הים זה מקום רחוק ממרכזי התרבות, זה מקום רחוק מהמקום שאדם יושב, ושם אדם מתפרק ויכול לעזוב קצת את המסגרות שהוא נמצא בהן. מדינת הים בכלל הוא ציור למקום שאינם בני תורה, ששמותם כשמות נופים. איך הרב בנה מכמה יסודות תלחתיים? מה זה ים? אומנם, לעומת זה רגיל לקנות שם רושר. על כן ישותו שם בני אדם. ודאי יזיק מצב הדת והחיים המקולקלים שם לכל אלה השתים שם אחר פרנסתם ואושרם. והצלחתם שבא להם בהפסד הקינן יותר מעולה באדם, בהפסד התורה והמוסר האמיתי. הם באמת מביאים פרנוסה, אבל הרוחניה שלהם נפגמת. אינה נמשכת אחר הפתילה, אינה מדבקת לגוף הנושא את ההצלחה ולנפשו, ואינה מצליחתו, ולא אל שמחה ושלום, הבא מהצלחה כזאת ראוי שיחשק בביתו של האיש הישראלי, בשומו נגד עיניו, הצלחת ההורה, השמחה והשלום, שבא לידי קדושת הנפש וחיי התום והצניות. אהבת המשפחה וחיי התורה האמיתיים, המעוררים וממלאים את הלב ורישי קודש לאור הנרות המאירות בבית כל איש יהודי בליל שבת קודש. איך הוא הסביר? למה יבוא של פתילות ושל הנרות? היום יש בעיתון תמונה, מגיעים תיירים מירדן ומביאים איתם לסמל השלום נרות חנוכה. כיוון שאין מספיק נרות חנוכה במדינת ישראל, אז צריך יבוא משם. אטרקציה בשביל טלוויזיה, איזו הרגשה תפילה. בזה ידיקו נרות חנוכה, זה יהיה המלחמה עם היוונים. זאת אומרת, להביא יבוא של קדושת שבת מקרחי הים, מריח לא טוב. מקרחי הים, טוב? כן השתהו כל נחות הימה, היודעים את תוכן הקלקולים המוסרים שנלקים בהם השתים בקרחי הים לבקשת הצלתם, ששמנם אינו מהנמשכים אחר הדקה, לא זאת המנוחה ולא זאת המרגה, הוא ראשית השמנים המפסולים, שראוי לכל איש ישראל למוס אותו ואת הברק החיצוני שלו מצד האמצעים הקולקלים המקלקים את הנפש, אתו נשמע את אדם שיש בהשגת הצלחה הזאת. הים רחוק, זבולון יש לו בעיה, מילא יששכר יושב בבית ולומד ניחא, אבל מי שמביא מהים, זה לא מריח טוב. רגע אחד, מה קרה עם אותה גברת בקרחי הים? אנחנו יודעים שהציצית הצילה אותו שם. הציצית הצילה אותו. הציצית יש לה יחס אל ים. למה יש תחלת? אז אנחנו מכירים איזה מין מערכת אסוציאטיבית. תחלת דומה לים. ים דומה לרקיע. ורקיע דומה לכיסא הכבוד. אז ממילא ראיתם אותו וזכמתם. אחד רואה ציצית, אז מערכת האסוציאציות שלו עובדת, ומזה הוא מגיע לכיסא הכבוד. הכל דרך הים. ראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם. הראייה של פתילת חלת, הדומה לים, לרקיע ולכיסא הכבוד, מזכירה אותנו את מצוות השם, מעודדת בנו את הזכר הרוחני של קדושת המצוות, את ההוראה האלוהית המתפלשת דרך כל המעברים של הנשמה, המתלבשת בעוד הקודש של התגלות החיים האלוהים, המתפרצת להתגלות במעשה המצוות כולם. כשם שכל הופעת החיים מתגלה בפרטי המעשים הטבעיים, הבאים מכל תפקידי החיים כולם. זאת היא ההזכרה הבאה מתוך ראיית התחלת, והיא מביאה לעשייה הממשית בשאיפה העליונה של הופעת ההוראה של החיים הקדושים ברוח השם על המעשים, שמופיעים על ידי ההתגלות המעשית במעשה המצוות. אנחנו חיים בעולם המעשה. ובעולם המעשה עובדת מערכת אסוציאציות, דבר מזכיר לנו דבר, דבר מזכיר לנו דבר. תחלת דומה לים, אמרו לך, תתחיל עם התחלת, תתחיל עם התכלס. תחלת ותכלית זה כבר דבר בפני עצמו, במשנתו של הרמב"ן. תחלת דומה לים, במקום רחוק, בקרחי הים, גם שם למען תזכרו. מערכת האסוציאציות הזאת צריכה להביא ליראת שמיים בצורה של גלגלי שיניים שאחד מניע את השני מכוח היסוד הזה של בקרחי הים. לכן מי שהולך בקרחי הים עם תחלת ועם ציצית, זבולון הולך לו עם תחלת, הוא הולך לים. בים יש לו בעיות גדולות מאוד. כל מה שהוא דיבר, איך הדברים הבאים ממדינת הים לא נמשכים אחר השמן. ולכן מה? ולכן ראיתם אותו וזכרתם גם במרחבי הים. וגם במרחקים של מדינות הים, שם זבולון חרף נפשו למות, ומשם הוא מביא פרנסה ליששכר הלומד תורה. על ידי זה שהוא נוסע, ספנים, יורדי ים, הם אנשים שהאופק שלהם רחב מאוד. הם נפגשים עם תרבויות שונות, הם נפגשים עם עמים אחרים. ממילא הם אמורים להיות גם השליחים, וגם השגרירים הטובים ביותר להיכרות. עמים הר יקראו, יששכר וזבולון יקראו אומות העולם אל ההר הטוב במיני סחורתם הבלתי נמצאים בין האומות. זכוכית לבנה, made in Israel. משהו, משהו. לוקחים אותם, מביאים את זה למחירה. על ידי זה הם יגידו להם, כדאי לכם לדעים למה שהתוצרת. שם יסבחו זבחי צדק. גם תגרי האומות שזבחו כל ימיהם זבחי מתים, הנה בבואם אל הר הטוב, יזבחו שם זבחי צדק. זבולון הוא הצינור, שאגב המסחר, אגב המפגשים הכלכליים, כיוון שיש לו תחלת, וזה דומה ודומה ודומה ודומה, אז גם בים זבולון זוכר את כיסא הכבוד, אז הוא מפרסם את הדבר הזה גם לאומות העולם, ואז ממלאים בהם, כי שפע ימים ינקו, יששכר וזבולון יהיה להם מיני סחורה, הבאים מן הים, ומהם שספונים ותמונים בחול, כמו דם בחילזון, זכוכית לבנה וחולסית שבחול. ואז ממלא בערך בכיוון הזה, דיבר בעל צרור המור. אגב, יש שם בפרשת וייצא דברים מאוד מעניינים, כולל במהדורה החדשה, גם דברים שהצנזורה פסלה בימי גירוש ספרד, דברים מאוד מעניינים. לכן יזכרו בראשונה, סמך זבולון בצאתך. עדיפות של זבולון. מלמעשה היותר מרכזי, בוודאי שהיא שכר, ואף על פי כן זמח זבולון בצדך, כי בלי זה לא היה. ואם פירוש שפע ימים מנת, וכמו שכתבתי למעלה, שהוא רמז על תורה שבכתב, ועל תורה שבעל פה. מרחוק, מתורה שבעל פה, מפלפול, מדברים שאתה לא... ים, ים התלמוד. למה זה ים? גם מפני שזה רחוק, ומשם אתה צריך להביא דברים. לכן אמר יעקב, זבולון לחוף ימים ישכון, וכפל והוא לחוף עניות. כי אף על פי שזבולון אינו בעל תורה בשכר, שהוא נותן לתוך פיו שלי שכר, הוא יושב לחוף ימים. וחלק יש לו באלו בית ימים שהם תורה שבכתב, תורה שבעל פה, כאילו היה עוסק באחר, שהוא מסיום. זה שאמר הוא מזבולון מושכים בשבט סופר. פה הוא הכניס דבר נוסף, מה שכתוב בשירת דבורה. אז פעם אחד זבולון חרף נפשו למות, ופעם זבולון מושכים בשבט סופר. כלומר, אחר שהם מושכים מזונות לשבט סופר, שהוא יששכר, זה כמובן פירוש.